μοιράστε με τα λόγους που μέσα σε μη התגוררו שני אנשים, יוסף ולאה פרידר. אם לא היית יודע את הרקע, לא היית יודע שהם ניצולי שואה. ואם לא היית יודע את הרקע, לא היית מעלה על הדעת איזה דברים נוראים עברה לגברת לאה פרידר בשואה. ומה שלמדתי מהם זה לא רק לראות ניצולי שואה, זה לראות איך אדם עובר דברים כל כך קשים ויודע לבנות בית שמח, יודע לבנות בית של אמונה, יודע לבנות בית של תורה. הבן שלהם, אבי פרידר, נמצא כאן איתנו. וביקשתי ממנו שיספר לנו גם סיפורים, גם שייתן לנו קצת את התחושה של מה שהם עברו, וגם את המבט האמוני המיוחד שהוא ספג בבית. הגברת לאה פרידר נפטרה ממש עכשיו, לפני חודשיים, חודש וחצי, נפטרה בגיל 95, הלכה לעולמה, וזה ממש זמן מתאים. אז רב אבי, בבקשה. ואני מציע לכם גם לכתוב נקודות, לסכם לעצמכם נקודות, זה דברים שישמשו, אפשר להכיר הלאה.
שלום לכולם, ברשות הרב רימון, ברשות כל הרבנים, הרב הקדוש. יום זיכרון לשואה ולגבורה שמח לכולם. הרב רימון לא ביקש ממני לא להעביר שיעור תורה ולא להעביר דברי הלכה המסורתי להורות בפני רבי, אבל בכל זאת אני מצטט את רבי אחא מובא ברש"י בפרשת חיי שרה: יפה שיחתן של אבי אבות מתורתן של בנים, שהרי פרשה של אליעזר תפולה בתורה, ופשט והגריר בפני תורה שלא נבנו אלא ברמיזה. ואם זה נכון לגבי מעשה שיחתן של אבי אבות, אז קל וחומר שזה נכון בשיחתם של אבות. ואצלי זה לא היה, הרב רימון הדהים אותי, אבל זה לא היה בגלל פלא שאיחרתי לכולנו יום הזיכרון לשואה ולגבורה שמח. אנחנו קודם כל מקיימים כרגע, לפי הבנתי, שלוש מצוות שהרמב"ם מביא בספר המצוות, ואז חינוך מביא את זה בפרשת כי תצא: לזכור את זכר עמלק, למחות את זכר עמלק, ולהילחם ולא לשכוח את זכר עמלק. והרמב"ם כבר פסק בסוף הלכות תלומיו שעבודה שישמח אדם בעשייה במצוות ועבודת האל אשר ציווה בהם, מצווה גדולה היא, עבודה גדולה היא. אבל מעבר לזה, אני לא אכנס לדבר אפילו שאפשר ללמוד מהם הרבה דברים חשובים, אבל להלכה מצווה בריש כ"ב, ברכת הודעת הטוב והרע, בסעיף ג', חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלמה ובנפש חפצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה. לכן פסק ההלכה. ועכשיו אני מבחין, אני ניצול שואה משני, בדור שני השואה משני הצדדים, אמא עברה דברים לא רעים בשואה, ואבא שניצול בנס עם שבעה אחים ואבא ואמא בבונקר, הוא לא עבר שום דבר נורא, חוץ מהמתח הנורא, אני לא יודע אם לא יצא יותר פגוע מאמא, מהמתח הנורא שהוא היה, הם היו בבונקר של... קצת יותר פה, במשך שעות, ימים, עשרה נפשות, חלש. וכך אני צורך. והמתח זה היה משהו מה. ובכל זאת, אני קורא לכם מכתב, אחותי עשתה עבודה נפלאה, והעלתה את סיפורה של אמא, יחד איתה, ובשכונה ובספר, ואני מתחיל לקרוא לכם סתק, ושרדו, חמישה מכתבים שמתוכם ארבע אמא כתבה באושוויץ. לפני המכתב אני אגיד בקצרה את הסיפור שלה, אבל לא רק בקצרה, אני אגיד בודדות, יש לנו צפירה במה. ומכתב אחד שכתבה ביום הכי קשה בחייה, ככה היא מתארת את היום הזה, וכ"ח באייר תש"ה, שזה היום שבו היא חזרה בעיר מולדתה, אושוויץ שוחררה ב-22 בינואר, שזה היה יהודים בשבט בשבת פרשת שירה. כולם יודעים את 22 בינואר, כי זה יום השואה הבינלאומי, וזה היה בשבת, בפרשת בשלח, פרשת שירה, יהודים בשבט. אבל היום הכי קשה היה לה, שחזרה סוף סוף, כשאגרה כוחות מספיק לחזור מאושוויץ עד גרוס ורדן, טרנסילבניה, ואז הגיתה שמכל משפחתה נשארה היא ואימא שלה. ואבא שלה נספה בשואה, אני קראו לה שמה שלי מקומה. הוא נספה בשואה, הוא פילק את האוכל שלו לתלמידים שלו. היה מנהל שם בבית יתומים, ולא יכול לעמוד מול המראה של מראה של התלמידים שלו, שגובים שם ברעב, ואז הוא גם אמר, ואז בכל זאת היא כתבה שם ארבע מכתבים והחמישי שם בכ"ט באייר. וככה היא כותבת, אני קורא לכם, יש לנו אצל אחותי והמושבות את האוריגינלים של המכתב, זה תרגום לעברית. אחר כך נקרא לכם מכתב שהיא כתבה בעברית ויש לי פה את המקור. בשנת המשוויה אושוויץ, 27 לפברואר 1945, בדיוק חודש לפי הלועזי אחרי השחרור. בעברית זה יהיה עוד יום, תכף תראו. אמי היקרה, היום פורים, חג של שמחה, ואני מהרהר איזו מתנה הייתי יכולה לתת לך. אני שוברת את הראש, אבל לא עולה שום רעיון חכם בראש. הרי המבחר אינו דבור. את יודעת, נקודות, אין לי שום דבר. אבל בכל זאת, עכשיו אני שמה לב שנשאר לי עדיין מוצר, שבחיפוש הכי קפדני, בעומדנו אירומות לחיתוי, לא לקחו ממני. זוהי התכונה היחידה אשר לעולם, אף אחד ושום דבר לא יוכל לקחת ממני. אולם יש ביכולתי להעניק אותה לכל מי שארצה, אם אני מרגישה שהאדם ראוי לה. זהו הלב שלי והאהבה הפנימה שבתוכו. על זה הצלחתי לשמור עד הלום, ועכשיו הייתי רוצה לאחוז בידך ולהעביר אליי את אהבתי הטהורה כדי שתרגישי, תדעי מה את מסמלת עבורי. לאורך חיי עד היום, את ואבי הייתם בעבורים הכי חשובים. כל האהבה שבליבי הייתה אליכם ללא חלוקה, בצורה שווה, כפי שזה טבעי באמת. אבל עכשיו, שהפעם האחרונה שבה ראית את דמותו הטובה והאהובה כל כך של אבי היקר, הייתה לפני 9 חודשים, אינני מיזם לחשוב עליו. הרגשה רעה ובלתי מוכרת דווקא חונקת את גרוני, ולמרות כל המאמצים שלי למנוע זאת, העיניים שלי מתבלות באות. במצב כזה, התשוקה ממלאת את כולי ולוקחת אותי הרחק מפה. פה, במקום שבו הכרת את כל היסודים, פה שבאופן פתאומי אפילו לא הספקתי לשים לב שניתקו אותי מכל מה שנקרא פעם הדברים היפים שלי עבודתי, אמי היקרה, לנו יש עכשיו מטרה גדולה משותפת, אשר תמלא את כל הווייתנו, ליצור בית חדש, זו לזו, ולחכות שאבינו היקר יחזור לתוכו. כמובן זה לא קרה, אני תלוי השני. מדי ערב אנחנו צריכות להתפלל ביחד, שימד עכשיו אלוקינו עזר לנו, שבכל כך הרבה סכנות לא הפרידו בינינו, גם אחרי זה תמיד נוכל להישאר יחד. אותו החסד האלוקי הנפלא, אשר שחרר אותנו מלוע המוות, לחיים שבהמשך, יפרוס את כנפיו המקודשות על אבי בעלך, אשר לנו הוא יקר מכל, אשר אותו אנו אוהבות יותר מכל. אמי היקרה, לעולם לא אוכל להשיב לך טובה על מה שאת עשית ב9 חודשים האלה למעני ובמקומי. הם היו יחד כל הזמן, אבל אף אחד לא ידע שהם בבת אחרת היו מפרידים ביניהם. אמא שלי וסבתא שלי, אמא שלי הייתה נערת שכולות של דוקטור מנדל למח שמות וזכרו, וסבתא גם הסתובבה באזור, ובין היתר הם עזרו לרופאה מסכנו, דוקטור גיזל אפל, אפשר לראות ולקרוא עליה ביוטיוב, בסרט עליה, היא עזרה, סיכנו את חייהן שלושתן ועשו הפעלות באמצע הלילה כדי להציל את האימהות. אחרת גם האימא וגם האולד היו נשלחים לאפשר. אחרי השואה ששלושתן שרדו, ועשו להכניס אותה לכלא בארצות הברית על שעושה הפעלות בלתי חוקיות. ואימא שלי היה הרבה נקיפות מספור מכל הסיפור הזה, ואחותי קישה אותה עם הרבי סיני אדלר, זכרו לברכה, שהלך איתנו לא מזמן, עם כל מיני שאלות ומחויות, ואחר סיני אדלר שגם ניצול שואה, הוא ניחם אותה שהחלטו שקיבלה, ולא היה לנו את 0-5-5-5-6-0-6-0, המספר של הרבי מוני שואל שאלות אונליין, כשצריכים משהו, והיו צריכים לקבל את הכל. והיא כותבת כך, אמי היקרה, לעולם לא אוכל להשיב לך טובה על מה שאת עשית ב9 חודשים האלה למעני ובמקומי. אמי הטובה והיקרה, עכשיו הכרת אותה באמת, עכשיו נודע לי כמה רוחב לב וכמה כוח יש לך. את מוכנה לסבור את הכל וכל דבר כאן בעינייך מדובר בי עם הסבל ולמעני. אבל אני גם זאת יודעת, שעל זה אין את מחכה לגמול. בעצם, אפילו לא היה עולה לדעתך שמגיע לך גמול על כל זה. אבל אני, במשך כל חיי, אראה כחובתי לגמול לך על מה שעשית בעבורי. אם אני חותם. אני אפסיק פה, אפילו שהם סתכלו רק שניהם, אחר כך, סבתא, נתקעה מאחורי מסך הברזל ושוב נפרדו ל19 שנה. ורק אחרי שנפלנו, כי ההורים שלי הצליחו לברוח באוניית מעפילים והם נשארו שם, ורק אחרי 19 שנה הם נפגשו עוד פעם, ואז, מאז יום מותה, מאז שהיא נכנסה אליהם הביתה, עד יום מותה, היא הייתה מרכז הבית, וגם המורים שלי עד יום האחר. אני חושב שאני אפסיק פה בינתיים, כי יש לנו צפילה, צפילה.
אתה
תמשיך
עד
הצפירה, אבל... ההורים שלי, אמא שלי לא דיברה שום דבר במשך 45 שנה. רק שלושה סיפורים שמענו ממנה, כל הסיפורים, ואחרי 45 שנה... אחרי 45 שנה, היפרתי על אשתי תיק כבד, להיות המחנכת של כיתה י"ד של בנות מאוד מאוד קשות. ואז כשהגיע יום השואה, היה לה קשר מאוד מאוד חזק עם אמא שלי, וביקשה מאמא שלי, אמא אולי בכל זאת תדברי ותכניסי קצת פרופורציות לבנות האלה שהיו מאוד מאוד קשות. ואז פעם ראשונה, ב-1989, 45 שנה אחרי השחרור, אמא שלי דיברה. אבל עד אז היא סיפרה לנו שלושה סיפורים, כולם רק תמיד חיוביים על אנשים שעזרו לה באושוויץ לשרוד את אושוויץ. הסיפור הראשון, הבלוגר אסתר אחראית על הבלוג, שהעמידה פעמים כאילו היא מענישה אותה, והכניסה אותה לחדרון שלה והשקטה לה אותה כוס חלב שהיה אז הבדל לחיים מוות. הסיפור השני, היא סיפרה איך שאישה באישון לילה, כשמוצאים אותה בארבע לפעמים בוקר, ב-20-30 מעלות תחת לאפס, לעבודת פרך, סיכנה את חייה ויצאה מזה שהוא צריף ונתנה לה זוג כפפות. גם אותה אישה, גויה שעשתה את זה, סיכנה את חייה. ומיד לקחה אחד מהידיים של הכפפה, והביאה את זה לאמא שלה. והסיפור השלישי, שבליל סילבסטר שלהם, 31 לדצמבר, 44, חודש לפני השחרור, איזה אחד מהשומרים שם, מאחל לה שנה טובה, ועוד מעט תצאי מזה, והיא אז כבר שקלה פחות מ-30 קילו. הייתה שריד אדם, וזה נתן לה עוד איזו דחיפה של כוח ואופטימיות לשרוד את הימים המותרים שהיו חסרים עד השבוע. יישרפו בכבשנים הללו. ייתכן שאדמה מקוללת תחת רגליכם, מתכוונת לאושוויץ, מעורבת באפר של מאות אלפי קדושים. בזמן שאתם עומדים שם בבירקנאו, אסתר יקירתי, תגידי לחברותייך שיעמדו דום לשתי דקות, 120 שניות, עם גב ישר וידיים למעלה, אז תרגישו טיפה קטנה מה זה היה צלע בין המסדר פעמיים ביום, לפעמים במשך שעות, שהיו צריכים לעמוד ככה בקור, מיטת תזונה, בלי ביגוד, בחוץ, במשך שעות. כל מה שאתם רואים שם זה כמו מוזיאון, חלק קטן מהאמת, כדי שלא יהיה יותר מדי לזעזע את המבקרים. אולי היום הכי עצוב בחיים שלי היה היום בו חזרתי ישר מאושוויץ בירקנאו לעיר שבה נולדתי, אני וגם ההורים שלי. וזה לא המולדת שלי, שלנו. לא היה שם אבא, לא קרובי משפחה, לא בית, לא בית ספר, לא כלום. ממה שחלמנו עליו ושהחזיק בנו את התקווה שנחזור ביחד עם אבא נעלה לארץ ישראל. אני עושה פה הפסקה. כשהגיעו לרכבת לאושוויץ, ירדו מהקרון. בקרון היו שתי נשים, סבתא שלי ואימא שלי. וכל השמונים יתומים והצל מסתבית יתומים, ועוד יתומים נאורלוגיים של רפורמים, יהודים, עוד 20, 100 וכמה איש באותה קרון. וסבתא שלי באופן אינסטינקטיבי לקחה לידה את כל הקטנים, הבני הארץ וככה. ויהודי שעבר בקומנדו קנדה, זה היה השם של אלה שנקנו מהתכולה את הקרונות, סיכן את חייו, שאל את סבתא, את מדברת יידיש? וסבתא אמרה, כן. כל הילדים של האלה שלך, היא אמרה, לא, רק הבת. אז אמר, אז תעזבי אותם, ואל תגידי, תעזבי אותם, ואל תגידי לאף אחד שזאת הבת שלך. ואז, כמה מתים אחרי זה, והוא זכן את חייך לעשות את זה. מנגנט, את כל הקטנים שלך, שמאלה, ואימא וסבתא, אחרי ימינה וככה ניצור. אבל באותה שנייה, סבא שלי לקח את שני ידיו, שם על הראש של אימא, בירך אותה, ושים יחדים כפריים, כמנשה, כקצרה, כפר ליד, כברכה, ואמר לה, עכשיו אין יותר שבת, אין יותר קשור, אין יותר שום מצווה לתורה שכולם מדעים בפיקוח נפש, יש מצווה אחת, להישאר בחיים ונתראה בארץ ישראל. אלה שני הקדימה האחרונות של שבא ואבש. אותו יהודי, סבא של השם קודמי, הוא היה קצין במלחמת העולם הראשונה, וסיפר לסבתא, לאשתו, שמעתי כל מה שאני מספר לכם, או שאני קורא, או שמעתי ממקור ראשון. ובמשך חודש אכל רק תפוח עץ, לא בעבר בשפע, כי הוא לא הכניס מפיו דברים טרפים. במשך כל המלחמה. אני ממשיך. נעלה לארץ ישראל. אסתר יקירתי, את יודעת שהיום ברוך השם, אני אימא, סבתא, סבתא רבא, היא זכתה קצת לפני שנפטרה אימא שהגיב לדר, הבאנו, צילמתי אותה יחד עם החמישית שלה, הנינה הראשונה שלי, היום שחזרנו מבית קולים, אפילו לא הכניסו, נכנסו הביתה, חיכיתי עם סבתא עם הכיסא כאן, קנים מסלח בחצר, כבר רציתי לתח את היולדת, ועשינו תמונה של חמישה דקות. הכי מרושלת בעולם, סבתא, סבתא רב, האמא, הכי מרושלת בעולם, יחד עם סבא יוסי שהתחילה, בכיתה לפני 18 שנה. ואני אומרת בהרבה כוונה, מודה אני לפניך מלך חי וקיים. אבל מה שהנאצים עשו עם תחכום הזדוני והמפלצתי שלהם, עם העם היהודי אלו אך ורע בתולדות האנושות. אני לא אשכח לעולם, וגם אתם אל תשכחו. אני כותב סוגריים שוב. אתמול נפגשתי בפעם ראשונה עם הבן של ראש הישיבה שלי, הרבי ברכץ, הבן של מוטי כץ, ראש ישיבת ארץ, שהוא שכב במלחמה, אישה ועשרה ילדים, כל ילד. הבן שנפגשתי זה כבר מנישואים אחרי השואה. ואבא שלו, ושונה מאמא שלי, אומר לי ב-45 שנה איחור, לא דיבר אף פעם על השואה. אבל הוא דיבר אותו פעם להביא שיעור. והמארח שאל אותו, רבותו, אחרי כל מה שעבר עליכם, איך אתה ישן בלילה? ורבותר ענה לו, כל ביידיש, מי אמר לך שאני ישן? זה היה הצורה שלו. עם השנים אנחנו לא יודעים. כי אני כן יודע שבבית בסן פאולו, בעיה של בסן פאולו, לא הבנו למה, היה איזה מסדרון קטנן, אבל החדר שלה היו דלתות כפולות. אבל ממנה בחיים, גם בשנים האחרונות שהייתה סיעודית, אף פעם לא שמענו, לא שאלות ולא תלונות, רק עוד היה לקדוש ברוך הוא. הרי אני שאני מספרים, מנחדים מספרים, שאלי הייתה אומרת, הטוב והאמיתי, הטוב והאמיתי, הטוב והאמיתי. אני ממשיך. אני לא אשכח לעולם, וגם אתם אל תשכחו. אסתר, אף אחד לא צריך, בעוד כמה ימים, בעזרת השם, תחזרו מפולין. מחכה לכם, מחכה לך ולכם, המשפחה, החברות, הבית והמולדת, ארץ ישראל. אני נשארתי בחיים, לא בזכותי, אפילו לא בזכות אבותיי זכרם לברכה, אלא שמשפחותינו יזכו לבנות את ארצנו הקדושה מפני שנצח ישראל לא ישקר. ועם ישראל חי וקיים עד סוף הדורות. אתם עומדים באושוויץ בירקנאו עם דגל של מדינת ישראל ותשאירו בכל רם התקווה, וגם אני מאמין. פותח סוגריים בשנייה. אני חושב שכך כתוב בהלכה, אבל אני את הסדר מעביר ומדבר כל הזמן רק עם הילדים. והנהגתי כמה שנים כשבעבדים היינו, אני מתחפש. על הכיתר שמתי גל אבי, שהבי שלי הביא מדובאי, איפה שאני נפגשתי. ויוצא עם מקל, ועושה סיבוב מחוץ לבית, ויש לי בן, שתכף נגיע לראשו, אלוף משנה ישראל פרידלר, היום מפקד מזרח. והוא גר כמה מטרים איתנו. והוא ערך סרט בפני עצמו, כי גם אצלנו היו בתוך 12 ילדים, שישה משפחותיהם, לא היה מקום אפילו מהמידה. אבל כמו שבאתי ירושלים, עומדים צפופים ומשתחררים לרווחים, כי חייבים בעשרות. נכנס אליו הביתה לצלע הגדול שהוא ערך, ושאר הילדים היינו, אתה בני חורין, ופעם ראשונה הרגשתי צורך טבעי עצמי, אולי בגלל שהיא לא נפטרה לא בזמן, להכיר תודה לקדוש ברוך הוא לנס שאנחנו חיים היום, שדיברתי מהם ב-DNA, וקמנו והקמתי את כולם, ושארנו אחרי נעתה ונכונים את התקווה. ואז אמא שלי כותבת, תשאירו את התקווה, וגם אני מאמין. היום, כמו תמיד, משך הדורות, ארץ ישראל ועם ישראל עובר זמנים קשים. אבל, עם עזרת השם, בדרך כלל אני אסביר את הרקע להם, עזרת השם, זה לא שגרת לשון. נתגבר על כל הקשיים, אני בטוחה, ומדהים כשהמכתב שלה כתובה לי בימים שלנו. אני בטוחה שהנסיעה הזאת יחזק בכם אהבה, אחווה ואמונה, ואהבה רבה סבתא בערך. אני קראתי לכם בתאריך ז' תמוז תשס"ה. זה חודש בדיוק לפני גירוש גוש קטיף. אז היו לי, עדיין יש לי ילדים בצבא, אבל במשך 28 שנים
היו לי ילדים בסדיר, לא במילואים, בנוסף במילואים ובנוסף הזה, במשך 28 שנים, מאז שהבחור התחיל והאחרון סיים, היו 28 שנים ילדים בסדיר בצבא, בלי יום אחד של הצבא. והיו בכל הכבוד במחומת מגן בארץ ורד, יצוגם ובזוכר חושבים. ושלושה מינם נמצאו, ואחד מינם כדי צלג במתווה. הוא פחות מפורסם כי רועי קליין במרחביה, השם מקום דמם נפלו. והוא רק נפצע, רק נכנס לכדור מפה ויצא לו מפה, ולא הסכים שיפגעו אותו רק 25 שעות אחרי זה. אחרי שהוא נפצע, הוא היחידי מהקצינים שהגיע את הקרב. אחרים נפלו. ובגלל הגירוש, היו שלושה ילדים אז בצבא קצינים. הם לא היו מוכנים בשום פעמים באופן לסרב פקודה ולמוטט את המדינה, מה שלפעמים השמאל כן מאשר לעצמו. אבל אני רוצה לדבר על פוליטיקה ביום גדול זה. אבל מצד שני, הם לא היו מוכנים בשום פעם בגירוש. אז הבן שלי, שסיפרת עליו, הוא ביקש, אמר למפקדים שלו, או שאני יוצא עכשיו לחופשה, לתשלום, או שאני עושה. כבר עשיתי, כבר אז הוא עשה בצבא למעלה מ-10 שנים. הם הסכימו, לא רצו לוותר עליו. הבן השני היה בארץ הקורס מ"פ. וכשנתנו לנקודה ללכת לעזור בגירוש, אז הוא קם והלך. אחר כך חזר, היום זה נרוך, ולא שם את הפירות. הבן השלישי היה קצין צעיר ושמר על אמא שלו בכפר מימון. אני הייתי באוטובוס לאושוויץ, אני מתקשר, נותן בנייה לאשתי, מה קורה? אומר, אני בסדר גמור, דני שובר עליי מבחוץ, באיראן. אבל אצלנו הכל צחוקים. אין אף אחד מוציא אצלנו. בגלל זה שרק. ואז שלושתם עזבו את הצבא. ואחרי כמה שבועות, להורים שלי, שהיה קשה למצוא, לראות את המראות של חיילים שלנו מוציאים יהודים מבתיהם, בלי ששתפו אותנו, הם מזמינים את שלושת הילדים שלי ואת כל הילדים האחרים שעוד לא היו קצינים, ומזמינים אותם עליהם הביתה בשעה שהם יודעים שאנחנו לא יכולים להפתיע אותם ולהגיע. ואומרים להם, זה קשה מאוד, זה נורא, אבל אין לנו ארץ אחרת ואין לנו עם אחר, ואני מבקשת מכם שתחזרו לצבא. וכך הם חזרו ובגלל זה נמצאים על הפורים של ישראל. וזה הרגע למשפט של אמא שלי, שבעזרת השם, שעים, אנחנו נעבור אותם לככה. והילדים שלי חזרו לצבא, כולם קרביים, בעקבות הבקשה של הסבא והסבתא. אני רוצה לסיים. אגב, אני לא מכיר אותם, יכול להמשיך לדבר על מחר. אבל זה בדיוק תורה אחת, כמה שזה חשוב. אני רוצה לסיום לקרוא לכם מכתב שלדעתי כתבה הבן הזה שהיה מפקד ביסלח, הוא היה הנציג של צה"ל בארצות הברית במשך שנתיים בעיירה יורקטאון שבחוץ ממנה היה רק יהודי אחד. הם נעמדו בבית ספר עממי פאוור סקום, גוי, וכל היתר, ההורים במשך שנתיים, למדו אותם לבד בבית, בלילות, או אחרי בית ספר. האמא אחרי בית ספר, אבא, רק שלישי אחרי הצבא, מוכן לראות הבית. והבית ספר הגוי הזה, יש את השיר גם באנגלית, אני אקרא אותו בעברית. הבית ספר הזה עשה, יחד עם בתי ספר של כל האזור, תחרות
בין התלמידים של שירה. והחורה, החורה, לא החורה שלי, אבל החורה שלהם, בת 11, אנחנו לא דוברים את הבית. היא כתבה שיר שזכה במקום ראשון, ונפך לדירבי, וראינו אותה בכל רשתות הטלוויזיה, ושם נעשה את זה ביוטיוב וככה הלאה. וככה היא כותבת, כי נפלתי קמתי, בת 11, אליה פרידלר, השיר מוקדש לסבתא לאה. צעד אחר צעד, צולעת, מועדת, נופלת לתוך בור כמעט בלי תחתית. אבל רק כמעט, זה שביל ארוך וצר, וקוצים דוקרים מטבח מכל עבר. מנסה למצוא את קמצוץ התקווה, האמונה שכמעט נעלם, אבל אולי עדיין קיים בתוך הגוף הפצוע, החלש, הדואב, בתוך הנפש הפצועה, החלשה, הדואבת. ובכל זאת, בסוף המסע, הכמעט אינסופי, אבל רק כמעט. אבא מחכה, מחבק, חם, אוהב. הבטיח הבטחה לי, אבא החזק האיתן. אחכה לך בסוף אותו שפיל מפותל, אמר. ניפגש בארץ ישראל. וכמו מתוך חלון, קולו של אבא נשמע. אחכה לך. וכמו מתוך חלון, שלח יד תומכת, המחזיקה בי ואומרת, תשרדי, אחכה לך. הנה פתאום, צייאור המסנבר, אבא, אני פה. תחכה לי. אך אבא לא חיכה. לא יכול לשמור את אמרתו. כמו עלה הוא נדף, כמו פירור אבק ברוח, כמו אוויר נשימה הוא היה. ועכשיו חסר חמצן, כך נעלם, משאיר אותי מרוסקת, ציפור רמוסה. נשמה שהתנפצה לרסיסים, נעלם הרצון לשרוד. תשוקת החיים הפכה בלי ערך. מה היה שווה לחיות? חיכתה השאלה. ופתאום, מישהו מחבק, חם, אוהב, אך לא אבא זה, כי מיוסי אישה. זה אבא שלי, וכמו לקח בפרור,
והקליט את גץ האמונה שכמעט דעך לו, וליבה להפך אותו ללהבה תמידית, המרימה את ראשה וזוקפת את גבה. הפורסת כנפיים לשחקים ומביאה עימה שלושה ילדים, 22 נכדים, ואין ספור נינים. אנחנו כשל אימא נולדה עצצה המאה, אז עשינו סעודה טובה, וזה האין ספור נינים שאני כבר לא יודע כמה התווספו. אני יודע שלי יש 36 נכדים במילה. משואה לתקומה, ניצחנו. אני חושב שאם זכיתי שיש לי קצינים בצבא, כולם בארץ ישראל, שומרי מצוות, ונרדתי כותבת שיר כזה בגיל 11, אני חושב שאני גם ניצחתי, שכולנו ניצחנו, שעם ישראל יעבור את כל הקשיים במונה גדולה מאוד, ושעם ישראל ונצח ישראל לא ישקר. תודה רבה לכם.
אנחנו נגיד עכשיו תהילים ונזכור.